אז אנחנו נמצאים בפסקה למד ב', כן? סיום. הפלגים, יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה התאורה, במעמקים הם זורמים. במעמקי הטבע הגופני, ובתחתית הבשר והדם, הינם הומים ורועשים. אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים הם בעין הרף לעלות אל הרום, להיגלות בצורה מהירה חיה חיים שלמים, למזיב, הוד ופאר, הדרת, גבורת, קודשי קודשים. אשרי האיש השומע את קול נשמתו מתוך מעמקיו, ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך שהיא מתגאשת מתוך מעמקיה. ואשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה, תאורה וקדושה. אורו של משיח נתון בחילאי היסורים של עמקי העמקים, ובעת קץ גאולה, בעת אשר הקו אחד יגלה בתכונה של איזו זהרית אורה להחיש ישועה כללית לבית ישראל, יגלו ויחשפו אלה הסימנים המורים על צעקת העומק. ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר ויחזק, קול ברמה נשמע נהי בחית המורים, רחל מבקה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. והכל עולה ומתעלה, בתכונות חיים ומעשה, בתכונות רעיון ומחשבה, בתכונות המון גויים ורוח עריצים, בתכונות נפשות כמהות, אורגות ומקוות, בתכונות חולמי חלומות, כועסים ומתקצפים, בתכונות אנשי יישוב ומתינות, בונים ומשכללים, בתכונות אנשי קודש, משקיפים ומקווים, פועלים וצופים, ישועה וגאולה. ומכולם יעלו ויגלו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים, שכולם אומרים אותה התשועה המנחמת, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. הפלגים יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה, במעמקים הם זורמים, במעמקי הטבע הגופני, ובתחתית הבשר והדם הינם הומים ורועשים. אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים הם בעין הרף לעלות אל הרום, להיגלות בצורה מהירה חיה חיים שלמים, מלאים זיו, הוד ופאר, הדרת, גבורת, קודשי קודשים. הפלגים יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה. כבר יצא לנו בעבר, בטח הרחוק יותר, להזכיר את זה, שכשהרב משתמש במשלים של זרימות, מים, זה תמיד כשהוא עוסק במדרגות העליונות של האמונה, האמונה הנשמתית, אז יש לו נטייה לדבר בסוג משל כמו המשל אצלנו, יבלי המים, הפלגים יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה. המדרגות העליונות של החיים הנשמתיים, החיים של נשמת הכל, של כל המציאות כולה, כי הוא על ימים יסדה ועל נאורות יכונניה, מקולות מים רבים אדירים משבר ים אדיר במרום השם. הנה זו נטייה שהיא כבר נמצאת בנביאים, בכתובים. השם על מים רבים. כשהנקודה היא החיות, זרמי החיות. אלה מביניכם שמכירים את הסוגיה של ייסורים מרקים, זאת שלימים נכתבה בהוד הקרח הנורא. אז שם גם כן הערכנו, זה הזקנים מביניכם רק. אז שם גם כן הערכנו בשפעות המחשבה הכוללת. יש מין תיאורים כאלה של מה ש... מה אנחנו רואים בחזון? אנחנו רואים את המחשבה הכוללת כל, האידאה השורשית של הכל, והיא מקום יאורים, רחבי ידיים, מה שהולך ומתפצל לנהרים, פלגים, שטפים, זרמים, צינורות, קנוקנות. פה ישנם את הפלגים לבלי המים של החיים העליונים. יש את החיות הכללית, את נשמת החיים הכללית של הנשמה הטהורה, שהפלגים שלה, ההתפלגויות שלה, הזרימות בכיוונים השונים שלה, במעמקים הם זורמים. ישנה איזה שאיפה, ישנו איזה אופי לחיים, לחיות הקוסמית, לחיות האוניברסלית, לחיות של כלל התרבות, של כלל רוח האדם, לחיות המתגלה בחברות ובאישים פרטיים. החיים זו התחושה היותר סובייקטיבית שממלאת את כל אחד מאיתנו, שזוהי התודעה העצמית שלו, כשהוא חש את חייו, הוא חש את עניותו, את העני שלו. ומכל מקום, התבוננות פנימית בתחושה הפנימית של החיים, מי שישים לב לכך יחוש שיש לו איזה תביעה למשהו, יש לו ציפייה למשהו, יש בו דריכות למשהו. עצם החיים הם לא רק התחושה שאני חי, כלול בקרבם גם כן תחושה של ציפייה לאיזה איכות שצריכה להוות, צריכה להיות מורגשת, צריכה להיות מודעת. התודעה הזאת, הציפייה הזאת, היא עצם תודעת החיים, היא עצם ציפיית החיים. וזה מוחש אפילו בתביעת החיים, איך נקרא להם, ברמה הכי נמוכה של החיים, תחושת החיים, נקרא לה בגסות, התחושה הביולוגית של החיים. מכל מקום, ישנה איזה תביעה, ישנה איזה ציפייה. החיים זורמים לאיזה כיוון, הם שואפים איזה כיוון. נעוצה בהם איזה תביעה לאיזושהי איכות מעבר למה שכבר נחווה בהם, מודע בהם, הווה אותם. תחושת החיים היא מוחשת בהרבה מאוד רבדים. הרובד הכי נמוך שלהם זה הרובד של תחושת החיים הגופניים. אבל אפילו במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם, גם שם ישנה את הזרימה הזאת של החיים העליונים של הנשמה הטהורה, כפי שהם הולכים ומתפצלים, מתפלגים, וזורמים את זרמיהם עד שהם מופיעים בתור תחושת חיים פרטית, סובייקטיבית, חושית, פיזית כמעט. ומכל מקום, ישנה תביעה בהם, ישנה תחושה שצריך לחוות משהו שלם יותר, מלא יותר, חי יותר, משמעותי יותר. אפילו בתביעת החיים הנמוכה, הבשרית, ישנו רושם של אותה חיות נשמת נשמתית, של כלל הכללים של נשמת כל חי, שתברך את שבחה השם לוקים, של נשמת כל היש כאורגניות אחת, שואפת שלמות, ההולכת באור, הולכת וחושפת איכויות חיים ואין תכלית. הפלגים מבלי המים של החיים העליונים של הנשמה התאורה, הנשמה התאורה, כמו שאתם מבינים, אני מקווה שאתם כבר מבינים, שאני רוצה לפרש את זה לא דווקא הנשמה הפרטית של כל אחד מאיתנו, שהיא נשמה תאורה, גם היא תאורה. אבל פה, הנשמה כמושג סתמי, הנשמה הכללית של כל היש, שכל הנשמות של כל היש הם אינם אלא זרמונים או טיפות בה. אז אני מציע פה את הנשמה הכללית, שכל הנשמות הפרטיות כלולות בה, כמו שהטיפות כלולות בנהר, שכלולות בקרחון הנורא. הפלגים מבלי המים של החיים העליונים של הנשמה התאורה במעמקים הם זורמים. זה לא מוחש, זה לא נראה, זה לא מושכל, זה לא מודע ברמה הגלויה הפשוטה של התודעות הפרטיות של החיים. זה מימד עמוק מאוד. מי שחש את זה, באמת יש לו דש מהנשמה. וככל שהוא חש את זה יותר, באמת הוא איש נשמתי יותר. ומרי דנשמתא, אנשים עליונים מאוד, שם הם נמצאים, שם נמצאות התחושות שלהם. אבל זוהי תחושת מעמקים, ואלה שחיים חיים שטחיים, אתם לא יודעים מה שזורם במעמקים. במעמקים זורמים הפלגים מבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה. במעמקי הטבע הגופני, עמוק עמוק, בעומק הטבע הגופני. ובתחתית הבשר והדם הינם הומים ורועשים. מי שומע את ההמייה שלהם? מי שומע את הרעש שלהם? מי שיודע להקשיב? אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים. מתפתלים הם בין ערף לעלות אל הרום. כלומר, להיגלות בצורה מהירה חיה חיים שלמים, מלאים זיו, הוד ופאר, הדרת גבורת קודשי קודשים. איראן, אתה רוצה לומר משהו?
כן, נראה לי כאילו שמעמקי הטבע הגופני, זה מגדיר מה נקרא מעמקים בשביל הנשמה. אז יש הבדל גדול בין כאילו יש מרחק גדול בין הנשמה לבין הגופני, אז זה נחשב בשביל המעמקים.
אתה אומר שזה מעמקי הנשמה? אני חושב לא. זאת אומרת, במעמקי אני מנסה להסביר שזה במעמקי השטח. בשטח, אנחנו נמצאים בשטח, ולכן אנחנו לא רואים את זרימת המעמקים. אבל המעמקים האלה נמצאים בעומק של הטבע. אם אתה תסתכל על הטבע בצורה שטחית, לא תראה את זה. אם תסתכל על הטבע הגופני, תסתכל בבשר, בדם, לא תראה את זה. אבל הטיעון הוא שהרושם מהממד הנשמתי נמצא בעומק גם של הממדים התחתיים האלה, של הטבע ושל תחתית הבשר והדם. גם שם, במציאות המאוד שפלה, בעומק שלה, יש את הרושם של המציאות הנשמתית. אבל מאחר שזה דבר מאוד בעומק, אז מי שרק רואה את השטח, לא יבחין מזה. כן?
מה ההבדל בין הטבע הגופני לבשר
אני יודע, ייתכן שהטבע הגופני זה הטבע של כל היש, שיש לו גוף, הטבע הגופני של הקוסמוס, ובתחתית הבשר והדם של כל בשר ודם. שבתוך, תוך, 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 תוך יותם, יש מתנוצצות נשמתית.
לא דבר פה על החומר,
לא הבנתי. מה זה חומר, בשר ודם? לי דווקא נדמה שכן מדובר על החומר, בשר ודם.
נטיות הנפש של הבשר ודם.
נכון, הנטיות, הנטיות הנפשיות, הבשריות, הטבעיות, החושניות, הם מצד עצמם גסות ושטחיות, ואין בהם שום דבר נשמתי על פניו. זה בדיוק ההפך. יש בזה את הנטיות הגסות, הפרטיות, החומריות. ומכל מקום, הפנים של הפנים של הפנים של הפנים, השורש של כל זה, יש שם איזה ניצוץ נשמתי. ובניצוץ הנשמתי, שם יש את הזרימה של יבלי המים של החיים העליונים של נשמה טהורה. כן. על אף שהם נמצאים במעמקים, ואם הם נמצאים במעמקים, אז מי ידע מה שנמצא במעמקים? מכל מקום, יש ממעמקים, יש איזה, התביעה הזאת שהיא נמצאת, היא מתפרצת לעלות אל על. כלומר, להיגלות בצורה מהירה חיה חיים שלמים. שזה לא יישאר רק במעמקים, אלא שזה ייתן את רישומו גם בשטח. הם נמצאים עמוק עמוק בפנים, והם שואפים לעלות אל על. ועל ידי זה, כל אופי החיים החיצוני, שבמבטים הגסים, השטחיים, לא מוחשת בכלל הזרימה הזאת, והבחייה הזאת, והצעקה הזאת, והתביעה הזאת, יש כמו במשלי, חוכמות בחוץ תרומנה, ראש שומיות, תיתן קולה, בפתחי שערים, עד מתי כסילים תאבו פתי. זאת אומרת, על אף שהחיים הם בחוץ מאוד שוקקים, מאוד גסים, מאוד חומריים, מאוד, מאוד כספיים ויצריים, וזה מה שמעניין את האנשים. ומילא, אין להם שום מושג מכל תביעה נשמתית, מכל מקום, עמוק, 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 מעבר לכל זה, ישנה תביעה. ישנה הכרזה כזאת, ישנה נהייה כזאת. מעבר לכל זה, מחוץ לכל זה, על גבי כל זה, שמשהו אחר לחלוטין יופיע פה.
אפשר להגיד שזה בעצם הנטיות הטבעיות מצד עצמם, הכוונה בעומק העניין?
לא הבנתי. מה זה זה?
הכוונה,
הרישומים של הנשמה בצדדים היותר נמוכים. אפשר להגיד שזה בעצם, זה הנטיות הטבעיות מצד עצמם. כלומר, בעומק העניין זה הם. הכוונה, היצרים היותר נמוכים, בעומק העניין, זה מה שדוחף גם אותם, או ש... כן, זאת אומרת, השורש הפנים, פנים, 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 מי? של מה שבסוף מופיע בתור נטיות גסות, וחיצוניות, ופרטיות, ושליליות, אז הכל נעוץ, בשורש העניין זה בקדושה.
כמו למשל ההסבר שבעצם בעומק היצר המין זה בעצם
הנטייה להמשכיות? ודאי, הנטייה לנצח, הנטייה לאלוקים. רק כששוכחים את הקשר הענייני, זה הופך להיות לטומאה מנובלה. למה לא? אפילו אצל בעלי חיים. וברצחם לא תעשו, דלו לסירוסי כלבה. אנחנו מתייחסים אל נטיית המין אפילו של כלבים בקדושה. כן?
גם
לא שומע?
מה שהרב כתב פה בתחתית הבשר.
כן?
זה
מקביל. אני מציע, לא מקביל, מפרט. ניסיתי להגיד, מעמקי הטבע, אולי הטבע זה הטבע הכללי, זה מילה מאוד סתמית, כולל את טבע הקוסמוס, היש. והבשר זה מפורט יותר.
מצד המילה תחתית, תחתית זה גם עומק הבשר ואדם? מה שנמצא בעומק?
בתחתית הבשר, בשפלות של הבשר. בשר זה דבר שפל, ועוד יותר שפל מזה. תחתית הבשר, ולמרות שזה בתחתית הבשר, שורש של כל הנטיות האלה. יש שם את הזרימה של יבלי המים. לא. אני אמרתי שבמעמקים זה בניגוד לשטח. בשטח אתה לא רואה את זה, כי זה נמצא בעומק, קבור, כמו מים. אתה מבין, אתה רואה פה מים? אבל יש סיכוי שאם תקדח פה מספיק עמוק, יהיה פה מים. אני לא אמרתי. לא. אני אומר, תחתית הבשר, הצד השפל של הבשר, במעמקים, מה שלא נראה בשטח. כן. אמנם, מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים, הם בעין הרף, לעלות אל ההוא. חוק הכלים השלובים, אם נמשיך פה באווירה פלסטית, פיזית, כמשל כמובן. אז ממקום שמשם הכל בא, לשם הכל הולך. הגובה שמשם יוצאים המים, לשם הם שווים ללכת, שואפים ללכת, שואפים להגיע. זאת אומרת, זו זרימה נשמתית, היא בסוף הולכת ומתפרטת, הולכת ויורדת ונותנת את רישומה במערכות מאוד מאוד נמוכות. אבל השאיפה הפנימית שזה יתאים אל הגובה הנשמתי שמשם הכל בא, יתאים אל הרום, שיתגלו החיים בצורה מהירה, חיים שלמים, מלאים זיו, הוד, ופאר הדרת גבורת קודשי קודשים, שהצד התכליתי, המקיף, הכללי, המגמתי, של כל החיים, שממקור נשמת החיים הכללית, שהתוכן הזה יהיה ניכר בכל הפרטים. זוהי גבורת קודשי קודשים. קודשי קודשים, תכלית התכליות, ערך הערכים, מטרת המטרות, מגמת המגמות, קודש הקודשים. והגבורה של קודשי קודשים זה היכולת להוציא מן הכוח אל הפועל, לגלם במציאות את מטרת המטרות, את מגמת המגמות, את תכלית התכליות. והשאיפה הזאת, שתתגלה הדרת גבורת קודשי קודשים, כלומר, היופי של התכלית הכלל כללית של הכל, שתלך ותתגלם בכל, במה שהיא תלך ותשלים את הכל, תעלה את הכל, תקדש את הכל, זוהי ההדרה, מלאים זיו, הוד ופאר הדרת גבורת קודשי קודשים, החיים האלה צריכים להיות קורנים, כמו מושרים בהשראת השכינה העליונה, החיות האלוקית, האידיאל הנצחי, הכללי, הנשמת נשמתי של הכל. זו השאיפה, זוהי הבכייה. המים האלה הם בוכים. בטח מי מכם לכל הפחות, בטח הזקנים פה ודאי מכירים. בכייה. מה שהמהר"ל מחנך אותנו, מלמד אותנו. בחייה תמיד מציינת היעדר, נכון? הבחייה מציינת את השאיפה, כשיש חיסרון של דבר וישנה תביעה למילואו, זה מצוין כבחייה. הנה פה בהמשך, ידובר על כל ברמה נשמע, נהי בחיית תמרורים. ההיעדר. התביעה המגמתית, יש בה את תחושת ההיעדר, תחושת החיסרון, תחושת אימילוי האידיאל. עצם האידיאל כולל בקרבו מימד של רצון להגיע למצב שהוא עדיין לא נמצא, שהוא בשלב זה נעדר. זוהי הצעקה, זוהי הבחייה, זוהי התנודדות והכבילה של החיים העליונים, של הנשמה הטהורה, של נבלי המים של החיים העליונים. של הנשמה הטהורה. אשרי האיש השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו, ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך שהיא מתגאשת מתוך מעמקיה, ואשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה טהורה וקדושה. שלוש אשרי, אשרי האיש, אשרי העם, אשרי המקשיב הטהור. כנראה זה המדרגות. אשרי האיש השומע את כל נשמתו, מי מודע לצעקת ובחיית התנודדות וכבילה של המים, של החיים העליונים של הנשמה הטהורה? מי שומע את התביעה הנשמתית? מי מודע לה? מי שמודע לה הוא איש נשמתי, אשריו. אשרי האיש ששומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. מי שמה שמניע אותו, התודעה שלו, התחושה שלו, השאיפות שלו בחייו, הם השאיפות האלה, זה האדם האיכותי, זה האדם האמיתי, זה האדם הנשמתי, זה האדם החופשי, זה שנאמן לעצמיותו. יש לו איזושהי תודעה מהספירה הנשמתית שלו. מה שלא יהיה, שלא נחיה באשליות, זהו אדם נדיר. ומכל מקום, והיה ויש אדם כזה, אשרי, זה אדם נערץ. כן? סביר שכדאי לקחת דברים כאלה, פסקאות שבהם הרב משתמש במטבעות לשוניות של חז"ל, ומבאר אותם, ועל פיהם, אז זה באמת שערים גדולים בהבנה פנימית, בהבנה רוחנית, לקחת, למצוא את המקורות של מטבעות הלשון של הרב, ולקחת את התובנות שעולות מהכתיבה הספרותית של הרב, הכתיבה הרחבה של הרב, אחר כך להעתיק אותם אל המקורות, ועל ידי זה שערי נפתחים פתחי חוכמה ודעת. זה השער להשם צדיקים יבואו בו. זה הדרך להתחיל להבין משהו ברוחניות. אז נכון, נכון, אתה צודק, באמת הביטוי מים בוכים זה ביטוי שהוא נמצא במדרשי חז"ל. אז צריך לזכור, לקחת מפה את הגדרת המושג, את ההבנת המושג, וכשמגיעים למקום כזה בחז"ל, לנסות לראות איך זה מסתדר. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לעשות. אבל עכשיו אנחנו לומדים את זה פה. אשרי האיש ששומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו, ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו. אשרי האדם הנשמתי, אשרי העם הנשמתי. אשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו. הנה. לכן אני חושב יותר טוב להבין את הנשמה למעלה כנשמה סתמית, לא כנשמה פרטית. כי הנה, פה זה מתפרט להרבה מדרגות של נשמה. הד הקול של הנשמה הכללית, שאין בכלל אלא מה שבפרט, אין בפרט אלא מה שבכלל. זה אותו עיקרון. מה שנמצא בעולם הקטן ששמו אדם, נמצא באדם הגדול ששמו עולם. והנה האדם הגדול ששמו עולם. אז אשרי העם המאזין את עד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך היא מתגאשת מתוך מעמקיה. ואשרי המקשיב הטהור שירקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקה. להתגלות בעירה עליונה, טהורה וקדושה. כן? זה כנראה מקשיב עוד יותר עליון. הוא לא רק שומע את התביעה הנשמתית שלו, זה לא רק עם שחש את הקודקס הנשמתי שלו, אלא זה אדם שקולט את המקשיב. הוא לא כתוב פה מי המקשיב. זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות עם, זה יכול להיות עולם. על כל פנים, יש פה מקשיב ששומע את בת הקול של כל היצור, הקורא מתוך מעמקיו. כן, אולי זה היקום, הוא האשרי, הוא המקשיב, היקום שומע את נשמתו. איך ישמע היקום את נשמתו? אולי ישמע היקום את נשמתו על ידי האומה שתשמע את נשמתה. ואיך תשמע האומה את נשמתה? על ידי האדם שישמע את נשמתו הוא. אולי כמו בתפילות ראש השנה שאנחנו מתפללים. ובכן, תן פחדיך השם אלוקינו על כל מעשיך, עמדך על כל מה שבראת. כל המעשים, כל הברואים, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך וכולי. אז ובכן, תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדרושיך, ופתחון פעילה מייחלים לך, שמחה לארציך, ססון ליראיך, וכולי. ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו. כי איך אומר הכוזרי שמסביר את התפילה הזאת? כי הם סגולת הסגולה. כי פה זה מסכת מרכזים, שהתוכן הנשמתי הולך יוצא לפועל, מרכז מתוך מרכז, מתוך לב הלב של יחידי הסגולה יוצאת אל הפועל תכונת הלב של האומה, ומתוך כך היא מתגלה כלב העולם, כלב ההוויה. נכון, נכון, נכון. באמת התלבטתי אם להזכיר את זה או לא. נכון, זה מאוד, מאוד דומה לשיר מרובע. כן? יישר כוח להבחנה, קודם כל. עכשיו רק צריך להבחין, זאת אומרת, לחשוב למה זה ככה. השומע את כל נשמתו הפרטית, מאזין, העם המאזין. אשרי המקשיב הטהור. בדרך כלל אני רגיל לחשוב יש הקשבה ויש שמיעה. בתור כתוב, וקהל את העם, האנשים והנשים והטף. האנשים, אומר רש"י, ללמוד. הנשים, לשמוע. למדת ששמיעה זה לא לימוד. זה התרשמות הנפשית הכללית. זוהי הקשבה הנשית. בניגוד לגברים שהם אמורים לרדת לפרטים, לתגד לבית ישראל. אמירה כללית לבית יעקב, כעניינה התרשמות הנפשית הכללית, אנשים לשמוע. ולענייננו, אולי למדנו ששמיעה זה יותר ההתרשמות הכללית. האזינו השמיים ותשמע הארץ. משה הוא שמיימי, האזינו הטו אוזניכם. הטיית האוזן זה האזנה, זאת אומרת, זה לא רק השמיעה, ההתרשמות הכללית, אלא זה השתדלות לקלוט בצורה מדויקת. האזנה זה לא רק השמיעה, שיש גם במשמעות של שמיעה כמו שמע ישראל, הוא כמו וישמע שאול את העם, שמשמעותה ההישמעות המשמעת הפנימית, זאת אומרת ההתמסרות אל העניין, השמיעה הכללית והתמסרות נפשית אל העניין. האזנה זה הרצון לקלוט, לעטות אוזן, לקלוט את הדברים הדקים שהם לא בקלות נשמעים. אשרי האיש השומע את כל נשמתו, התרשמות כללית. העם, ייתכן שהתוכן הנשמתי בראש בראשונה הוא מכוון יותר אל העם, כי התוכן הנשמתי, בטח בעם ישראל, הוא באמת המעמד הנשמתי של העם. כי כל יחיד מקבל את נשמתו, היחס של כנסת ישראל ליחידיה, הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו, כל הקיבוצים הלאומיים וכו', אבל בישראל הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. יחיד בישראל יש לו נשמה כפי מידת קישורו אל הכלל. באמת נשמת היחיד בישראל זה מידת קישורו אל הכלל. באמת במהותו הוא קשור באופן מוחלט אל הכלל. רק השאלה מה הוא יודע ממהותו. אבל הראשוניות של הופעת הנשמה זה נשמת כלל ישראל. ובמה שכל יחיד קשור אל כלל ישראל, זוהי נשמתו. אז העם המאזין באמת, זה כתיבה סתמיד, אשרי העם, מי העם שבאמת הוא מאזין עם נשמתו. אז אנחנו יכולים להעלות את ההשערה, שהיא סביר, שהיא נכונה, הכוונה לעם ישראל. עם ישראל הוא זה... הוא זה שאמור להזין עם נשמתו על כל פנים, והיה ויזין נשמתו אשריו. על כל פנים, אשרי העם המאזין את הנשמה הכללית שלו, אלא מאי, שמאחר שפה אנחנו כבר נמצאים בגבעי מרומים, בשמי מרומים, כי נשמת הכלל, נשמת הכלל בישראל באמת זו השכינה. נשמת הכלל באמת זה הקדוש ברוך הוא. זה מילים נרדפות. אז בשביל זה צריך הטיית אוזן. זה כבר לא דבר פרטי, הנשמה הפרטית, שאותה צריך האדם לשמוע באופן כללי, אלא בהתאמצות, התאמצות של הטיית אוזן, לשמוע את הד הקול של הנשמה הכללית שלו. כי פה אנחנו מדברים על עם, העם זה הצד הממשי, הממלכתי, החיצוני, המדיני. ושהוא יהיה קשור לנשמתו, לכנסת ישראל, לפנים, פנים, פנימיותו, צריך בשביל זה לתות אוזן, להזין, להד הקול של, יש את הקול של הנשמה, של העם, וההד של הקול. וזה מה שיכול להופיע בעם, בתביעות הלאומיות, התרבותיות, הנפשיות, הממשיות, הקיבוציות. אז ייתכן שבשביל זה צריך האזנה, שזה יותר מאשר שמיעה. אז אשרי העם המאזין את עד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך שהיא מתגאשת בתוך מעמקיה. ואשרי, פה עכשיו לא כתוב מי, אבל זה כבר המקשיב הטהור. להקשיב, יש מטבע לשונית מפורסמת, בפסקה מאוד מפורסמת של הרב, מתחילה במילים, ואקשיב וישמע. אקשיב זה לחפש אם יש מה לשמוע. ואקשיב וישמע. זה כבר אשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו. זאת אומרת, מי שרק מחפש לשמוע את שורש הנשמה הכללית של הקול, כבר אשריו. וייתכן שהנטייה לשמוע באשר היא, כשמדובר על בת הקול של כל היצור, אז זה כבר האושר. אשרי המקשיב הטהור אשר הקשיב את בת הקול. אז אתם מבינים מה שאני רוצה להגיד? זה לא כל כך סיסטמטי מה שאני אומר, אבל מכל מקום זה מה שאני יודע לומר. שהשומע זה יותר סתמי, ומאזין זה יותר מחפש את הקונקרטי, והמקשיב זה מחפש בכלל לשמוע. כן? אתה מציין, אתה פשוט קורא את מה שכתוב פה, אז ודאי אתה אומר דברים נכונים. כן, כמובן לא צריך לחשוב למה דווקא בעם מתגאשת מתוך מעמקיה. ולמה פה זה הד הכל וזה בת הכל? מה ההבדל בין הד הכל לבת הכל? טוב, אני מציע שנשאיר את זה לרמת לימוד יותר גבוהה משלנו. זה תמיד, תמיד טוב לחשוב ש... לזכור את האמת, שזה שאנחנו מסבירים דברים, זה לא, זה לא בהנחה שאנחנו באמת עומדים על כל דעתו ועומק דעתו וכוונותיו של הרב ומה שהוא כתב פה. אנחנו לעולם תמיד רק מגרדים את הטיח, מן הסתם. אז בסדר. הנה, בולט ליין שאנחנו לא יודעים להסביר פה. זה תמיד, תמיד טוב לזכור. שישאר לנו, שישאר לנו מה ללמוד בפעם ה... כשנגיע לפעם המאה, מאה ואחד, שישאר לנו עדיין מה לברר. כן. אז נמשיך. אורו של משיח נתון בכלאי היסורים של עמקי המעמקים, של עמקי העמקים, ובעת קץ גאולה, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזו זהורית אורה על אחי ישועה כללית לבית ישראל, יגלו ויחשפו אל הסימנים אמורים על צעקת העומק. כן, אורו של משיח נתון בכלאי היסורים של עמקי העמקים. סביר שזה אותו עניין, כי אורו של משיח סביר שזה אותו דבר כמו החיים העליונים של הנשמה הטהורה, כפי שהיא תובעת את התגלמותה, את יציאתה מן הכוח אל הפועל. אורו של משיח, הכוח המשיחי, האידיאל המשיחי, המגמה המשיחית, שעניינה ההוצאה של נשמת כל היש מן הכוח אל הפועל. זה הגדרת המושג משיחיות במלוא משמעותה. ואורו של משיח, אותו צד של מגמת כל היש, האידיאל הפנימי של נשמת כל חי, כפי שמאירה ומרשימה את פני ההיסטוריה, זה נקרא אורו של משיח. רק אורו של משיח נתון בכלי היסורים של עמקי המעמקים, כי בשטח לא רואים את זה. וזה שזה קבור שם בעמקי המעמקים, זה יסורים, זה הכלא. אורו של משיח נתון הוא בכלי היסורים של עמקי המעמקים. אנחנו כבר ראינו את זה, אתם מזכרים, ביהוד דלת, נכון? שם דובר על חבלי משיח הפנימיים, כל מיני סוגים של איסורים, איסורי חנק, איסורי סקילה, איסורי שריפה, איסורי הרג. איסורי חנק זה הדברים האחרונים, זה איסורים האחרונים. מכל מקום פה, כלאי האיסורים של עמקי המעמקים, יש כל מיני וריאציות של עיכובים מהתראות על פני השטח של תביעת המעמקים הזאת. אבל בעת קץ גאולה, מה זה בעת קץ? בעת קץ זה בעת הקץ המגולה, שאתם הרי ישראל נפכם תיתנו ופריכם תיצאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, כי שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, שאז יקרא בקץ כמובן. למה? כי ארץ ישראל אינה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה כזכור. ומתוך כך, כשמתעוררת נשמת האומה לתחייה, אז הארץ מתעוררת לתחייה. ואם כך, ולו יש קו אחד, סימן אחד, סימפטום אחד, הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, פריכם תיסעו, מה נעבו על הערים, רגלי מבשר. זה בעצמו בשורה גדולה, כי זה בעצמו סימן שעמי קרבו לבוא. המציאות של העם, של הכללות, הנה היא כבר מתעוררת. על כן, בית קץ גאולה, בית אשר, ולו רק קו אחד, העיר הוא דקיק, קו אחד יגלה בתכונה של איזה זהורית אורה, שבמה היא מתבטאת? בשאיפה להכי שישועה כללית לבית ישראל. פה הדברים, פה הרב מצביע על סימפטום אחר, דק, מכדי דק, עדי נבדק. ומכל מקום, מה מופיע בעת קץ? הכללות, השאיפה לכללות, תודעת האחריות על הכללות, הרצון לכללות, הרצון להתארגנות לשיבת הצורה הכללית. ולו רק הקו הזה, זה משהו מאוד דק, זה זהורית אורה, משהו קלוש. נו, ודאי זה מזכיר לנו את פסקה חף של אור עליון זה, של הקווים העליונים הארוכים במרחקי דעליהם העליונים, כשאפילו כשבאה צורה כהה וזעירה, שחל בה רוח עליון ומעוגל לאידיאליות המשורה בעושר בלא גבול. הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות וכו'. וכמה באחרית הימים תנועה חרישית, מלאה עונים וחפצים, מלאה ניגודים וסתירות, מלאה אורות ומחשקים, חושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל, אורו של משיח הכהה בה. אז זה אותו דבר. פה זה קו אחד בתכונה של איזה זהורית אורה. משהו זוהר קטן שבמה היא מתבטאת? השאיפה אל הכי שישועה כללית לבית ישראל, שיופיע ולו קו אחד של האורה הזאת. קו אחד של האורה זה קו אחד של המים, כי האור הזה זה אותו דבר, גם זה כבר דיברנו בטח בעבר הרחוק. על כל פנים, שאני אומר שהרב יש לו נטייה להמשיל את המעמקים התאומיים הנשמתיים האמונים למים, אז הוא גולש בהם בצורה מאוד טבעית לאש. אש, מים, הולך לו מיד. בפסקה אחת שם בארץ ישראל. אז גם שם דובר, שם דובר על האש, על זה שהרשפים מתגברים בלב הצדיקים, אש קודש עולה ועולה, ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה, ואחר כך הוא ממשיך רק ממקור מעיין חיים זה. כל תשוקות חיי, תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה, הם נובעים. כי זה באמת אש ומים, אור ומים, זה הכל אותו עניין, שמיים. המציאות השמיימית, הנשמתית, אז היא אש, היא מים, כל אותו דבר. על כל פנים, אז קו אחד יגלה באיזה תכונה של זהורית אורה, אז כבר מתגלה משהו משאיפת המים האלה לעלות אל על. הנה, הם עלו אל על. וזה מתבטא בתביעה לחיש ישועה כללית לבית ישראל. אז יחסו אל הסימנים המורים על צעקת העומק. אז יש סימן ראשון, בעקבותיו יבואו עוד סימנים. אתם מבינים? זה כמו צירים של לידה. התחילו צירים, תראו, היה ציר אחד, ולו צירון. צירון, סופם שיבואו צירים. וסופם שבסוף יהיה עוד ועוד, באינטנסיביות יותר ויותר גדולה, ובסוף גם לידתי. טוב, מה נעשה? באמת, אין פה מה להעריך הרבה. אבל מכל מקום כבר זמננו. טוב, אז נעמוד פה.